טוב, אז אנחנו למעשה בפרק ג' בפסוק ג' עדיין בקריאה הראשונה. הייתי רוצה לפתוח את השיעור היום בפסוק, תקחו בבקשה בספר שמות, אולי רק אחד מכן הספיק, ספר שמות פרק י"ג פסוק ה', מה כתוב שם? כן.
פרק י"ג. ויגיד לך השם אל ארץ הכנעני.
אל ארץ, איזה, מי נמצא, את מי אנחנו מצפים לו?
הכנעני.
כנעני, חיתי,
אמורי,
יבוסי. יבוסי, ידוע, נכון, זה בתפילין שלנו. ויגיד לך אל ארץ הכנעני, החיתי, החיתי, היבוסי. יש גם גרגשי וכנזי וקדמוני, שכתוב שזה לעתיד לבוא. אנחנו נדע מי הם ונגרש אותם. טוב, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הותיר חלק מהגויים משבעת העממים בארץ ישראל, כדי לנסות בהם את ישראל. עכשיו בואו ניגש אל הפסוק שלנו, לפרק שלנו. פעם שעברה למדנו בעריכות את המציאות הזאת של מלחמה, נכון? רק למען דעת דורות בני ישראל עמדה מלחמה, למדנו על מלחמה. בעצם, אני רוצה לסכם את השיעור הקודם במשפט כזה. משל, למה הדבר דומה? למגד, מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד סיירת מטכ"ל, שבא לבית לוינשטיין ברעננה, והוא מסתכל על החולים ואומר, אתה תהיה אצלי קצין, אתה תהיה אצלי עוד צוות, אתה תהיה אצלי, כן? כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם במצב היותר מפורק, שלא מצליחים לעבוד לרשת, עובדי עבודה זרה, אתם תלמדו מלחמה, כמו שאמרנו פעם שעברה, הרחנו בזה, לא נדבר על זה עכשיו עוד פעם. זאת אומרת, אתם תגיעו למיצוי היכולת הישראלית, האנושית, המקורית של עם ישראל. כי אחד אי אפשר להילחם. למדנו זה פעם שעברה, לא היית? אני זוכר, נכון? תעשו. אז כן, למדנו זה בעריכות. עכשיו בואו נראה, פסוק ג' את מי הקדוש ברוך הוא השאיר כאן. אנחנו מצפים למצוא את האנשים שאותם קראת, נכון אליחי?
כן.
חמשת צרני פלישתים. וכל הכנעני, צידוני, חיבי יושב ההר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת, והיו לעשות בהם את ישראל, לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב כנעני, חיתי, אמורי, פריזי, חיבי ויבוסי. אז פסוק ה' באמת הוא מקביל לשמות י' ג', נכון? זה אותם עממים?
כן.
נכון או לא? כנעני, חיתי, אמורי, פריזי, חיבי ויבוסי, ישיבת... מי חסר? מי הוזכר בפרק בפסוק ג' ולא הוזכר בפסוק ה'?
החיתי הפריזי.
לא?
צידוני.
לא? צידוני זה גם כן כנראה מהעמים האלה שישבו בצידון. איזה עם לא הוזכר?
פלישתים.
פלישתים? תגידו לכם. סוגיה. היא מלווה אותנו לכל אורך תקופת השופטים. ותחילת תקופת המלכים, שאול ודוד. פלישתים זאת סוגיה, וסוגיה הזאת אנחנו ניגע היום באופן מתומצת מאוד. הם לא יושבי ארץ ישראל, קראת לנו בשמות י' ג' מי אלה שבעת עמים יושבי הארץ. עכשיו תראו, לכל עם ועם יש מגמה במציאות. יש 70 שרי אומות העולם, העמים אומות העולם מחולקים בגדול ל-70 גוונים. 70 שרי אומות העולם, 70 גוונים. כמו שעם ישראל מחולק לשלושה בגדול, כהנים, לוויים וישראלים, כי נשים וגברים זה עוד חלוקה. החלוקה בין לעדות, ספרדי, זה חלוקה מקרית, היא לא חלוקה עצמית. אבל החלוקה לכהן, לוי וישראל, לתפקידים שונים, ל-70 אומות העולם יש אומות שבאים לבנות בעולם, למשל, את הכובד הרוח והסדר והניקיון. אני יודע, אולי היקים, אולי התימנים. יש עמים שצריכים לבנות בעולם את אני יודע, את שמחת החיים, ההסתכלות הכדורגל הארגנטינאי וכולי. הכדורגל האנגלי, ככה אומרים, היו מרימים מהאגפים. נכון?
קרנות.
כן. כל המיני משחק הזה שבלוני, והכדורגל הארגנטינאי, איך קראו לה הנמוך הזה, שהבקיע גול עם היד?
איגי דאגה.
מרדונה. הוא כבר זקן, אתם לא מכירים אותו. זאת אומרת, מין קידור, זאת אומרת, סתם אני משתמש בזה. מאיפה הפלישתים הגיעו לארץ ישראל? הגיעו מהים. הם לא היו יושבי ארץ ישראל. אתם רואים גם בדקדוק שהקדוש ברוך הוא השאיר אותם לנסות. בפסוק ג', בית ג' כתוב, כן? הקדוש ברוך הוא השאיר אותם לנסות, הוא השאיר את פלישתים לנסות. אבל אתם רואים בלעדיה, בפסוק ה', שכשבני ישראל יושבים בקרב, כלומר, מי שיש לו פה באמת ערים, מחוזות, שאנחנו ישבנו בקרבם, לפלישתים אין את הדבר הזה. מה התפקיד הפלישתים? מה העניינם בתוך המרקם, בתוך המארג, באלף, של אומות העולם? עזוב, עזוב איזה, נו, בוא. לא עובד, אז לא עובד. בואו נראה, אתה אומר, מהשם, פלישתים מפלוש?
מה הם הגיעו מהים?
הם הגיעו מהים, הם אירופאים שהגיעו מהים. הם לא יושבי ארץ ישראל, הם לא מקורים בארץ ישראל. בואו תנסו להיזכר, איפה בתורה מוזכרים הפלישתים?
המנוח, לא? פלישתי ואחי.
בפעם הראשונה והשנייה, שני מקורות מפורסמים.
המנוח.
דרך ארץ פלישתים, יפה. אבל...
המנוח אין?
מה? סיכמון פלישתים, נכון? אז הם כבר היו... מלך פלישתים. זאת אומרת, הם היו פה בזמן האבות. נכון? הם היו פה בזמן האבות. אבל הם לא היו פה בזמן האבות בצורה עממית. לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, מי הזכיר? משמע שהם בחוץ. אנחנו הולכים לארץ ישראל, עוברים דרכה. גם אתה, אבימלך מלך פלישתים, הוא בגרר, בדרום. ודאי לא ארץ ישראל. ודאי לא כל רחבי ארץ ישראל, ודאי לא...
זה לא ארץ ישראל, אז יצחק יצא מהארץ.
מה?
נכון,
אני לא אומר שזה לא ארץ ישראל בקדושתה, אבל הם לא פרוסים במרחבי ארץ ישראל כמו השבעה עממים האלה. אבל תגידו לי שתי מקומות, הנה בואו תקחו את הדף הזה, מקום מאוד מפורסם שהזכרתם אותו הבוקר, כל אחד מכם מי שבא בזמן התפילה.
דברי הימים?
מה הזכרתם? לא. איזה שירים? שירת הים. שירת הים. מיד נראה. ויש מקום אחד שהוא לפני שירת הים. בואו עכשיו נראה. כשאנחנו נסביר לעצמנו מי הפלישתים ומה מטרתם, פתאום תראה שאתה מדבר על היום ולא על אז. דבר מבהיל עד למאוד. עוד מעט תראו איך אנחנו עכשיו לומדים אקטואליה ולא היסטוריה. כמו שאנחנו כל הזמן אומרים היסטוריוסופיה. תראו, זה פשוט מונח פה. יפה. קודם כל, לגבי שירת הים, שזה כמובן פרשת בשלח, ספר שמות. קודם כל תראו את המכילתא מצד ימין למעלה. אז ישיר משה. המילה אז, שהיא הווה, עבר או עתיד. אז הייתי לפניו כמוצאת שלום, עבר, וגם...
אז ימלא זכות פינו.
אז ימלא זכות פינו. זאת אומרת, זו מילה שהיא אקסטריטוריאלית מבחינת הזמנים. נכון? אומר המכילתא, אז ישיר... ישראל לשעבר, ויש אומרים לעתיד. דבר אחר, אז שר משה אין כתיב כאן, אלא אז ישיר משה. נמצאנו למדים תחיית המייסים מן התירה. כלומר, את המילי, את שירת הים, אומר לנו המדרש, אתם צריכים לקרוא על תקופת עתידנית. זה מה שכתוב כאן או לא? כן או לא?
כן.
המכילתא אומרת, הרי אנחנו מדברים על הפסוק אז ישיר משה, והמכילתא אומרת, אז שער בעבר, אלא אז ישיר. מכאן, כן, נמצאנו למדים תחיית המתים. תחיית המתים, לא?
איך זה קשור?
יש פה נבואה עתידית.
רגע, לא הבנתי את השיר.
יש פה נבואה עתידית, אבל כאילו איך זה קשור תחיית המתים?
עוד מה אתה תראה, עוד מה אתה תראה. הפשט של המכילתא זה מה שהוא אומר, שמשה הופיע וישיר. Okay. הפרסונת השיר, אבל יש פה דבר הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר עמוק מזה. אתה יודע, יש להגיד משהו?
לא,
אתה יודע מה. אבל חבר'ה, אבל מה אתם חושבים? אם מדובר על מישהו מסוים, תאריך ימים ושנים עד 120 שנה, אבל כל אחד מכם, מאיתנו, שיזוז הקבר שלו וייצא, אבל מדובר פה על תחיית המתים של האומה. עם ישראל ב-2000 שנים האחרונות, עד תשח, או עד... הוא היה חי בבית המדרש, בקהילות קהילות, אבל במושגים לאומיים. בואו תראו את שירת הים. צריך גם להבין מה אנחנו אומרים בכל בוקר.
וגם משה מגמלים.
אז מה?
כאילו, עד שמשה, כאילו, כן.
לא הבנתי מה זה קשור לזה שהוא מגמגם.
הוא מגמגם,
כתוב ואז ישיר משה. אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, טוב, לאן אתה רוצה שניקח אותם? אז הוא אמר, אז משה אמר, טוב, כנען בסדר, לא, קנדה, אמרת כנען, כנען. בגלל זה אנחנו תקועים פה עם ה... הוא רצה להגיד קנדה. תחייך. לא הצחקתי, בסדר, אז לא. שבילי, צוחק. בכל אופן, בואו נלמד את שירת הים, תראו. בפסוק י' ג' כתוב ככה. נחית בחסדך המזוי נעלת, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. שימו לב, האם מוזכר בפסוק י' ג' איזה אומה מדובר? על מי האומה הזאת מדברת? את מי מנחה הקדוש ברוך הוא, מה אומה אלמונית פלמונית שאין לנו יודעים מי היא, כביכול. כן, צדקת. אבל כתוב פה בעצם שתי דרגות. נחית בחסדך המזוג העלת זה לארץ ישראל. נהלת בעוזך אל נווה קודשך זאת ירושלים. ו... כמה זה הגמטריה של המילה זו?
13.
כמה שבטים יש בעם ישראל? נכון, אפרים ומנשה? זה 13 שבטים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמדובר פה על עם ישראל זה רמוז, אבל לא להדיה. עדיין אנחנו עם אומה פלונית שהקדוש ברוך הוא מנחה. עכשיו תראו מה קורה. אנחנו מגיעים לארץ ישראל, מתחיל סדר של מלחמות, של מאבקים. אתם יודעים מה קורה לאומה שנלחמת? היא מבררת לעצמה מה היא. אי אפשר להילחם. בשביל להילחם צריך שתי תכונות. אחד, רצון. שתיים, יכולת. אם יש רצון להילחם ואין יכולת, אין לך נשקים, אין לך טנק, אין לך מטוסים, לא יעזור לך. אם יש לך יכולת מאוד חזקה, אבל אין לך רצון, כי אתה מצביע, לא משנה, אין לך רצון, אז אתה יודע, מתי נבנה, הרצון והיכולת נבנים על בסיס ההכרה והתובנה של האומה, את ערכיה, את תפקידיה, מה היא ומה יעודיה, מה הייעוד שלה. אם לא, אין רצון, או שיש רצון ואין יכולת. יכולת כי זה לא רק יכולת טיים, יכולת נפשית. לכן אנחנו, תראו, למה אני אומר את זה? מה ההבדל בין פסוק י' ג' לפסוק תזיין? עד יעבור, לא כתוב עם זו, אלא עמך השם, עם זו קנית. פתאום אנחנו נהיינו עם השם. מה השתנה בין י' ג' לתזיין? המלחמות שבאמצע. המאבקים, הקושי. הם הוציאו אותנו אל הפועל. ועכשיו תראו, תראו מה קורה, מוזכרים פה שבעה עממים, לא פחות. הראשון ביניהם, שמעו עמים ירגזון. שתיים, חיל אחז יושבי פלשת. שלוש, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזה ומואב נמוג גוש וקנן, טיפול עם מטה והפחת, בגדול זוכה יגוק אבן לשבעה. ואני שואל אתכם, איפה בפסוק בשמות י' ג' שקראנו, ואיפה פה אצלנו מוזכרים, פלישתים, מואב ואדום? מאיפה הם צצו?
יש פה שלוש שאנחנו לא יודעים מה.
עמים, יושבי קנען, וטיפול עליהם, ידמוק האבן, זה החיבי, החיטי, האמורי, היבוסי, הקנעני. צריך לפרט לך? יושבי הארץ, הרי לאן באנו? משה רבנו מנבא. הבנתם מה זה? תחיית המתים הולכת להיות פה? מה שאני אומר, שאת האומה עוברת תהליך של תחיית המתים? פעם אחת התווכחתי עם איזה חבר חילוני בצבא. על תחיית המתים. הוא ציוני, ימני ציוני. אבל הוא חילוני. דיברתי איתו על תחיית המתים, הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, בסוף אמרתי, אני אעשה לו טריק. אמרתי, טוב, עזוב את תחיית המתים, בוא נדבר על משהו אחר. דיברנו ציונות, וואו, בן אדם, ציוני, הוא בתר וזה. אמרתי לו, תגיד לי, עם ישראל, מה קרה לו? הוא אמר לי, הוא קם לתחייה, עברו חצי שעה. אמרתי לו, מה הוא קם? קם לתחייה, ציונות. אמרתי לו, תגיד לי, אם עם יכול לקום לתחיית המתים, לא אכפת לי המילה. תקרא לזה רוויזיה, תקרא לזה התחדשות, תקרא לזה ציונות. תחיית המתים, כתוב באורות תחיית המתים. על התהליך שאותו האומה עברה. גם הגר"א ידוע, יש גר"א, אתם מכירים את זה? מה המצב שעם ישראל בגלות? תרווד של רקב עצמות. אפילו לא עצמות, אלא רקבוביות של עצמות. סל של... אבל התחילת המתים. משה רבנו מנבא, העצמות היבשות האלה יבואו אחת לאחת, יעלו על הטנקים ועל המטוסים, יבררו להם את עצמם, לעצמם את עצמם, וייצאו להילחם על המודעות הזאת העצמית שלהם. ואז הם פתאום יהפכו מעם זו, אלמוני פלמוני, לעם השם. יש פה שלושה עמים, פלשת אדום ומואב, מן דחר שמי. הם לא יושבי הארץ. קראנו בשמות י' ג' והיה כביכה. עכשיו יש עוד מקום, פחות מפורסם, אתה הזכרת את זה. הסתכלו שנייה במקור השלישי בדף. משהו מבהיל את הרעיון. כולכם מכירים את זה? אבל לא שמתם לב. בסדר הדורות שבסוף פרשת נוח כתוב, ומצרים ילד את לודים. יש שם, נכון, זה ילד את זה, זה ילד את זה. ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. למה התורה משנה בלשונה? למה לא כתוב ואת פלישתים? אומר רש"י, מגעיל, תביא בבקשה שקית הקאה שאנחנו מדברים על פלישתים. בואו תראה איך נוצרה האומה הזאת, אנשים יקרים. היא לא אומה שבסדר 70 האומות. היא לא אומה שיש לה מטרה עצמית. אני עתיד עוד רגע להוכיח לכם את זה. זאת אומרת, אמרנו כל 70 אומה ולשון יש להם מטרה, איזה דבר שהם מוסרים, בונים באנושות, אחד את השלווה, אחד את הזריזות, אחד את הדייקנות, לא הכל נבנה מאיתנו, אנחנו הלב של הכל, נשמה של הכל, יש לנו קצת מכל דבר, אבל יש אומות שהם כן תפקיד, והם מוסרים את זה לאנושות ועוברים מן העולם, מן העולם. מדוע נקרא שמה אומות העולם? אומר הירושלמי, מפני שהם עוברים מן העולם. יש אומה שאין לה מטרה עצמית. היא לא בסדר 70 מאות העולם. איך אני יודע את זה? תראו מה שתובר רשי. פטרוסים וכסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו, שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים משכב נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלישתים. מה כתוב כאן? ומה של?
ממזרים.
ומה של ממזרים? אלה הערבים פשבונים נאו פלישתים פלסטינאים. אין להם מטרה עצמית. עוד מעט אתם תראו מה המטרה שלהם. מאיפה אני יודע? אומר אגרא, מה שאני אמרתי לכם עכשיו, שאין להם מטרה עצמית, יש להם מטרה לנגד את מלכות ישראל. זהו. יש להם, האומה הפלישתית, ככל שאנחנו יותר מתקדמים, לבניין עם ישראל, בארץ ישראל, משוואה זה מדינה, הם הולכים ומתחזקים במטרתם שהיא לא חיובית, אלא היא שלילית, לנגד את האומה בארצה. להיות אנטיתזה לעם ישראל בארצו. בימים ההם בזמן הזה. שנייה, רק תראה שזה כתוב בפנים. אומר הגר"א בפירוש לחבקוק. אלו השלושה, פלשת, אדום ומואב. אתה רואה בצד שמאל? בצד שמאל למעלה? אלו השלושה הם שלושה מצרנים של ארץ ישראל. כלומר, גרים על המצר. מואב ממזרח, אדום מדרום, פלישתים ממערב, ומואב הוא אבות הטומאה שנטמעו בו ישראל. איפה? בבעל פאור, נכון? עם זמרי וכו'. אדום הוא אבות הנזיקין. ארבע אבות נזיקין, בבא קמא. סיפורי בבא קמא שהזיקו לישראל ביותר. אדום זה אירופה, אדום זאת נצרות, אדום זה מסעי הצלב, זה פוגרומים, זה שואה, זה אדום. עד היום. אדום אנושים זה אירופה, זה ארצות הברית. האומה הנוצרית לגווניה השונים, היא יצאה מאירופה. כמו שכתוב במגילה, בדף ו, לא הרבה פעמים רואים נבואות בגמרא. מה כתוב במגילה בדף ו?
גרמניה
של אדום, עתידה לצאת ולהחריב את העולם. גרמניה, גרמניה. עכשיו תראו, ופלישתים הצרו לישראל במאוד. תראו, מעכשיו, כל לימוד התנ"ך שלך, בכל פעם שתלמדו שופטים מלכים, שופטים, שמואל מלכים, תשימו לב, ככל שהמלכות שלנו מתחילה לתפוס יותר, להיות יותר רצינית, פלישתים מגיעים מול שאול בקטן, מול דוד בגדול. זה לא יאומן, איך זה, זה מה שהגרא אומר פה זה מדעי עולה מהתנ"ך. אומר הגרא, פלישתים הצרו לישראל מאוד, ולא הניחו להם שום ממשלה ושלטון. כמו שכתוב בספר שמואל, וחרש לא יימצא. איפה? אצל לשאול ויונתן, לא היה מסגריה בארץ ישראל. כדי שלא יעשו חרבות, כדי שלא יעשו מזה טנקים ומטוסים. כי כשלא יהיה אי אפשר, בלי ברזל, אתה לא יכול לעשות שלטון. עכשיו אומר פה הגרא עוד שתי מילים. אנא בטובכם עזרו לי להבין. והם אבות הלצים. מה הקשר פה לצים? זה מה שאמרנו. אין להם מטרה עצמית. אתם יודעים, הפרופסור למדעים הוא בונה כימיה, מתמטיקה, כולי. רופא, הוא מוסיף רפואה. הלצן, הוא לא בונה משהו אמיתי. מה לחיוך? מה תגיד? הוא בונה שמחה? לצנות זאת ריקנות, בלשון חז"ל. הוא לא הלצן רפואי של היום. ועל שלושתם נאמר מואב סיר החצי, לפי שהוא מקור אטומות. אני קופץ על השורה המודגשת הבאה. עלי פלשת את רועיה, לפי שהם לא צצים. למה הגרא אמר שהם אבות הלצים? השמחה של, של הפלישתים, של הערבים, שימו לב, היא לא שמחה עצמית. היא שמחה לעד. איפה ראינו את זה? שמשון הגיבור. לפי שהם לא צצים ושמחים במפלת ישראל. כמו שכתוב בשמשון ובשאול. אמר את רועיה מלשון תרועה, ושלושתם נאמרו בשירת הים. חיל אחז ושבי פלשת. אז נבלו יופי אדום ולא יבוא אפצו מורד. ואמר וירד מיעקב, הוא נגד הפלישתים, שמנעו שלטון וממשלה בישראל. וכמו שכתוב, וסרני פלישתים נאספו לסבוח את דגון אליהם ולשמוח. מה שאנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא משאיר פה 5 סרני פלישתים, כן? זה בדיוק הדרום, גת, אשדוד, נראה את זה ביום השני, נראה את זה. זה בדיוק, בדיוק להוציא, זה, אנחנו הקפיץ, הם המנגד. אנחנו הכוח, הם המונע. ללא מטרה עצמית. בואו נראה עוד 3 מקורות, נגמור כבר את הדף. הגמרא אומרת על הפרק הראשון בתהילים. כתוב, אשרי האיש, כמה פרקים יש בתהילים? 150. אבל אם אתה סופר אותם, יש רק 149. א' וב' זה פרק אחד. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ט'. אתם רואים? אשרי האיש. ולמה? כשהוא גויים, חד הפרשת ההיא. אתם רואים? מה כתוב בחלק בא' וב'? תשבו את א' לב'. אשרי האיש אשר לא הלך... ובמושב, מי זה הלצים? אומרת הגמרא, תסתכלו את המקור האחרון משמאל, ובמושב לצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שלצנים היו. לצונוס, אין להם מטרה עצמית. יש להם מטרה לנגד שלטון מישראל, ועל זה הם שמחים. גם היום, מטרתם היא האדום שמצרים לישראל מאוד, זה אירופה, ארצות הברית, משסים בנו את הנאו-פלישתים האלה, שאין להם מטרה עצמית.
מי זה מואב?
מואב? זה התרבות של תומנו, אתה לא יודע מי זה מואב? זה מואב.
זה אמור מאירופה.
למה אני מחפש פה, לא זוכר בגוגל מה חיפשתי, אני מיד אגיד לך, למה קדיש בארמית? מישהו שאל אותי אתמול, עשיתי בגוגל קדיש בארמית, הוא מוציא לי כמה אפשרויות, ובאמצע קופצת עליי בחורה. זה מה שקרה, פתאום. אני יושב באוטובוס אתמול, שואל אותי מישהו קדיש בארמית, אני אומר לו, בוא נשאל את הרב גוגל, פותח, פתאום מהצד, פה הפרסומות האלה והצד. אמרתי לו, סליחה, אני מצטער, לא יכול לענות לך. זה טומאה. היום זה מעורבב כמובן, ביחד. כיוון שזה עניינים רוחניים, אז זה יכול להתערבב ביחד. אבל מה שחשוב לזכור, בסוף הסוגיה, מה שחשוב לזכור, זה את הדבר האחרון של... הפסקה האחרונה שאותה אנחנו קוראים בדף, מצד שמאל, אחד לפני האחרונה. הרי כתוב בתהילים, בהתחלה כתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת, נכון? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב. החלק הראשון של הפרק הזה, כלומר שפרק א' מדובר על הפרטיות של האדם, פרק ב', למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, זה בדיוק מדבר על מה שאנחנו מדברים. כמו שבפרק בחלק א', אמרים לך, אל תוציא את כוחותיך לשווא. לא בעצת רשעים, לא בדרך רתעים, לא במושב לצית. כי אם בתורת השם חפצו, אותו דבר פרק ב'. למה רגשו גויים? תזכרו עוד מה אומר שזה פרק אחד. אז מה כתוב כאן? יושב בשמיים, ישחק השם ילעג למו, תראו את המלבים. לפסוק ו', יושב בשמיים ישחק. אז ידבר אליהם באפו וחרונו יבעלמו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אומר המלבים, אני נסחתי מלכי, אתם הגויים רוגשים למרוד, אתם הערבים לא מניחים לנו להתנחל בארצנו, לא מניחים לנו לעלות הר הבית, לא מניחים לנו בכל כל הפוליטיקה העכשווית, אתם יודעים מה קורה מזה? אני מעטיד לקרוא מזה? ואני בעת ההיא שחשמתם לפרוק עול מלכות בדוד, בעת ההיא נסחתי מלכי שעל ידי מרידתכם מתגלה שהוא הנמשך מאיתי למשול. המלחמה מוציאה את האומה אל הפועל. דווקא על ידי מרידתכם. כן. מה אתה תשאול קודם, אתה עוד זוכר?
כן. איך הרב משווה בין הפלישתים לערבים שניצאים
היום? איך הם קוראים לעצמם?
מה זה משנה איך הם קוראים לעצמם? מה הם באמת? הם אומרים הרבה דברים, אז כל דבר שאומרים...
שתי תשובות בדבר. כמו שאמרנו. אני אגיד לך שלוש תשובות. אחד, כמו שאמרנו שהפלישתים הם לא יושבי הארץ, אלא הם באו לכאן לנגד אותנו. אם אתה יודע את ההיסטוריה של 100 שנה האחרונות, יש ספר שנקרא מאז ומקדם של ג'ון פיטר. סיפרת לכם על הספר הזה? וואי, זה ספר שמביא את הרעיון, הוא קשה לקריאה. האום שלח ב-1976, נדמה לי, למניינם. אישה מ-1976, לפני 30 שנה, 40 שנה. אישה שבשם ג'ון פיטרס, עיתונאית יהודיה מניו יורק, מניו יורק, מאחד העיתונים היהודיים, והיא עבדה בסוכנות האום לפליטים, שלחת לכתוב כתבה, והיא, אישה יהודיה, והיה סייעת, התחילה לנבור פה, לנבור במכתבים, בארכיונים, הייתה הרבה בבירות, פתאום הגיעה המסקנה שלא היו ערבים בארץ ישראל. היו 4 ריכוזי ערבים, חברון, ירושלים, טבריה ו... שכחתי איפה, לא זוכר, אבל ברחבי ארץ ישראל לא היה יישות ערבית, לא היה פה שלטון ערבי. היא משווה, יש בנס ציונה מכתב של מתיישבי נס ציונה, אז קראו לזה אחרת שכחתי איך, ומישהי כותבת מכתב, אחרי 3 שנים כותבת, אותה אחת כותבת לבדות שלה מכתב, היא השיגה את 2 המכתבים. במכתב אחד היא כותבת, אנחנו מתארת את ההתיישבות ואת המושבה נס ציונה, היא כותבת, מגיעים לכאן משפחות של ערבים ממצרים, מערב, כן? מערב. מכתב שהקימו מ-1800, ו-1860 שהקימו את המושבות. ויש פה 15 משפחות ערבים שעובדות אצלנו. ואנחנו, הם היו שם 5 משפחות. או 6, לא זוכר. אותו אישה כותבת מכתב אחרי 4 או 5 שנים, והיא כותבת, ואז היא כותבת, יש לנו כבר 40 משפחות ו-150 משפחות של ערבים מסביבנו. אנחנו מדברים פה על פועלים. זאת אומרת, ההשוואה היא, כמו ש... כן? כמו ש... הפלישתים הם לא יושבי הארץ, הם באו לנגד, גם הם באו לנגד, הם באו לעבוד לנגד. 1. 2. זה לא סתם שקוראים לעצמם. פלישתים, זה משמיים, פלסטינאים. 3, מה שאמרתי לכם עכשיו, וזה רק מראה מקום. יש מאמר של הרב טאו, בספר לאמונת איתנו, נדמה לי חלק ב', שנקרא נהלת באוזך. את כל המקורות האלה לקחתי משם. אני שמעתי אז את השיעורים האלה שהם ניתנו. הדף הזה הוא מאז. זה משם. השאלה הזאת נשאל, שואלים אותו והוא נהלה. ג', התשובה הכי חשובה, תסתכל עליהם. הם מדינה, תסתכל על סוריה. תסתכל על מצרים, תסתכל על מצרים. זה האנשים שאין להם ישות עצמית חיובית, אלא לנגד את ישראל.
אבל
אין הכל כאילו, אבל... לא, אבל לא, אבל תראה מה הולך שם, אוכלים אחד את השני. ככה נראית מדינה? במצרים היו בחירות.
בסוריה לא קוראים את האומה
לא? לא משנה, אני מתכוון לומר שהאומה הערבית, אלה שיושבים פה, הם לא באמת, הוא צודק, זה לא פלישתים אתנית. הם לא אתנים, הם לא מבחינה רעיונית אנחנו מדברים בוודאי. זה החמשת צרני פלישתים האלה שנשארו פה. הלאה, כן.
איך אדום זה מדרום
לא, אני לא יודע למה הוא אומר, אז אולי האדומיים ישבו בדרום ארץ ישראל. אחר כך הם עברו לאירופה, אני לא יודע. האם היום דרום, מה, היום אירופה היא לכאורה צפונית, צפון מערבית לארץ ישראל, לא? ובדרום זה יותר אפריקה. אז לא יודע, לא יודע מה הוא מתכוון שהוא כותב מדרום. כן?
אוקיי, דרום זה בפטרס.
לא, נכון. אני רואה שמשם, אבל שם, אני לא יודע. לא יודע למה הוא מתכוון. שאתה אישור משהו?
גם סוג של תפקיד, לא, 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 זה גם בסדר לכל.
כן, אבל זה לא, אני אומר, אם נגיד שאנגלים צריכים למסור לעולם את, אני יודע, את כובד הראש, או את הטיטה, אם לא יודע בדיוק מה, כן, או צופתים צריכים למסור לעולם את הפרדע בתוך בגט, לא יודע בדיוק, כן. הכוונה היא שיש להם משהו משלהם, בלי קשר לעם ישראל. ברור שזה תפקיד, אבל זה תפקיד על דרך השלילה, ולא על דרך החיוב. ותראה, הם אנשים ממזרים. הם לא היו אמורים. אם האומות היו נורמליים, הם לא היו אמורים להיות הפלישתים האלה. אם כל אחד היה, הם מצווים על אשת איש. זה אומה של דיאבת. יש להם תפקיד, הוציא אותנו אל הפועל. מה אתה אומר?
אני לא מבין איך זה שמקטגים את הנוצרים כאדום, משהו כזה, הרי בסופו של דבר, אותו האיש הוא תמיד, פגורת תמיד של רבי ירושלים, כאילו הכל בא מעם ישראל, כן, אז מה הקטע אין... של האדום?
לא, הם, הוא ייסד את הדת שהם אימצו. הם אימצו את הדת שהוא ייסד, אבל אתנית, אדום, זה הם, די. סב הוא אדום, נו, ואדום זה ברומי, אז זה לא הנושא שלנו, הנושא שלנו הוא פלישתים. בואו נראה עוד שני פסוקים. כן? אז אם כן למדנו את פסוק ג' עכשיו תראו, בואו תראו איך יש הקבלה בין ג' ד' ל-ה' ו'. בג' ד' אמרנו שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, והניסיון הוא כפול. צריך לזכור את הדבר הזה. הניסיון הוא כפול, גם היום. הניסיון הוא כל הזמן כפול. בפסוק ג' עוסק במלחמה ממשית. מלחמה, במובן הכי פשטני שלה, בשדה הקרב. חמש עצרני פלישתי וכל הכנעני הצדני חיבי אל שבע, בערבו מהר בעל חרמון, עד לבוא חמת, איתן צריך להילחם. פסוק ד' עוסק במלחמה תרבותית. יש ערבים ויש נוצרים. יש מלחמה בפועל בחרב, ויש מלחמה בתרבות, בטלוויזיה, אינטרנט. בדיוק, פסוק ד'. היו לנסות בהם את ישראל הדעת, אתם רואים? הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה, מלחמה תרבותית, והנה, פסוק, היי, לא עמדנו במלחמה הפיזית, ובני ישראל ישבו בקרב, אתם רואים? עד כדי כך שלא הם ישבו בקרבנו, אלא אנחנו בקרבם, דיברנו על זה בפרק הקודם. נכשלנו בניסיון הממשי, ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיטי האמורי, הפריזי והחיבי והפי, ובוודאי שהלכנו, שגם נכשלנו, ולואב, זה הולך ביחד. ויתור על ניצחון בשדה הקרב גורר ויתור תרבותי. וגם להפך. ויתור תרבותי גורר הפסד בשדה הקרב. זה שניים שהם אחד. אתם רואים שזה הולך פה ביחד? פסוק, איי. כן? אמרנו, לא הצלחנו לנצח את כולם. פסוק וב, ממילא, העולה מכך, צמוד לכך, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. בסדר? אז אנחנו בזה מגיעים לפסוק זין, שזה התוצאה של הכל, ועשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ושכחו את השם אלוהים, ויעבדו את הבעלים בעת האשרות. לא ניצחת בקרב, לא ניצחת בשדה הקרב התרבותי, תוצאה שאתה עם שוכח אלוקיו. מי אנחנו? עוד עם. אולי אנחנו בדואים, אולי אנחנו נוודים. יצאנו ממצרים, נדדנו איזה עשרות שנים במדבר. אין לנו ייחודיות, אין לנו אלוקים. כביכול חס ושלום. אבל, כמו שלמדנו בפעם שעברה, על תחילת פרק... על פרק ב', שהחזרה בפרק ב' היא בדיוק באה להראות שלא יקום ולא יהיה. כתוב בחזקאל כף, חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוחה, אם לא חליכם. אתם רוצים להישאר באירופה? מלך קשה כאמן, נאצי. לא, 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 אין שקט, אין שקט. אין המניציפציה. אין שוויון זכויות, יש גאולה וישועה וציונות. או מהראש, או מהרגליים. לכן, פסוק ח', ויחרף השם בישראל, ואם קיים ביד קושן רשעתיים מלך ארם נהריים, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. יש על קושן רשעתיים הזה בבלי וירושלמי. בירושלמי, אני אגיד לכם איפה, בירושלמי במסכת נזיר פרק ט' הלכה א', מובא מה שמובא גם בבבלי בסנהדרין ק"ה. איזה מין שם זה קושן? איפה, מי מזכיר לכם? מי מאבותינו בא מחרן? ארם נהריים. ארם נהריים, מי גר בארם נהריים? ומי היה הבן של נחור? אברהם אבינו. חז"ל אומרים שקושן רשעתיים זה לבן הארמי. רשעתיים זה שתי רשויות. רשעה אחת, משהו שאיבד פה את ישראל. ורשעה אחרת, אומרת הגמרא שם, זה משהו עבר על השבועה. איזה שבועה? פרשת השבוע. שעתיד להיות. בסוף הפרשה, הוא נשבע שהוא לא יעבור את הגה, את הגה, זהו. אתם יודעים שהחמור של בלעם, בפרשת בלק, היא לחצה את הרגל של בלעם על הקיר, נכון? איזה קיר?
קיר מואב.
זה הגל שיעקב הקים. יעקב ולבן הקימו עכשיו גל בסוף הפרשה, ונשבעו. החמור, תרח, אתה לא עם הרגל והזהו. על אותו אבן, אומרים חזן. כי הוא עכשיו הרי עובר אליו של כלל אותם. שם, בלעם. קושן רשעתיים, זה הוא עשה שתי רשעויות. יוצא שבין כמה הוא היה?
הרבה.
כמה הרבה? תראו, לבן הארמי, יעקב ברח מלבן, ממש פרשת שבוע, בשנת 2205 לבריאת העולם. ופה אנחנו עוסקים ב-2524 לבריאת העולם. זאת אומרת שעברו 319 שנים. עכשיו, לבן הוא לא היה בן 5 או 7, נניח שהוא היה בן 50. לבן הוא בן 400 שנה. סביר. קושן רשעתיים 400 שנה. הארי אברבנאל, מראשונים, רבי יצחק אברבנאל אומר, שדורות ראשונים חיו מאות שנים כי הם לא אכלו בשר. נראה שאכילת בשר היא מקצרת את החיים ככה. אולי לא טוב להגיד את זה ביום שני. כן? זה מגיש לנו בשר. על כל פנים אנחנו מדברים על אדם בן 400 שנה. פסוק ט'. שתי רשעויות, הגמרא אומרת, אחד זה הרשעה כאן שהוא שעבד את ישראל. השנייה שהוא עבר על השבועה, הוא נשבע ליעקב אבינו, שהוא לא יעבור, מי שעבד את ישראל. דרך אגב, אם אנחנו רואים בסוף הפרשה, שלבן הארמי אומר, הוא הרי ביקש לעקור את הכל, בפרשת ביקורים אנחנו אומרים, נכון? ארמי עובד, באלף, עובד. לבן ביקש לעקור את הכל, עובד ארמי. אז למה הוא, שיעקב בא, הוא אומר לו, טוב, תיתי אותה לך, ותיתי אותה לאיש אחר, שווה עימדי, נותן לו עוד שתיים, אתם יודעים למה? לבן הארמי היה כזה, אני מד עליו, בשבת אני פה, לא יודע אני מכם יהיה, שבת בסוד השם, אני, תור שלי להגיע, בשמחה. לבן הארמי, היה לו אסון, קרה לו אסון. בתוך כל המרחב של הרשעה, הוא פתאום גדלות לו שתי בנות צדיקות. הוא לא יודע מה לעשות איתם, הם לא מיישרות קו עם הקנאה, שנאה ותחרות, עם הממוניות, עם הזוהמה של בית לבן. מה עושה? מי הוא התחתן? מה לעשות? אם אני אתן אותם לאישה, לאיזה סמל או קצין מצבא הרשע שלי, זה עלולות לו להחזיר אותו בתשובה. פתאום מגיע יעקב, אני לא יודע מה. קח אותה, קח גם את השנייה, תשארו עם עצמכם, תעזבו, תעשו לי בטובה. יבוא עוד יום שאני ארדוף אחריכם, וככה הרב ציודה אומר פרסיכות פרסות שבוע. בסדר?
אז למה הוא
אומר על שער השני? מי? הוא כל הזמן, אתה יודע מי עוד, אתה יודע מי עוד היה לבן? הרי לבן הוא היה אחד מיוצאים של פרעה, שאמר לו, תכבד עבודה לאנשים. הוא, לפי זה הוא הרבה יותר מ-400 שנה. הבן אדם הזה, הוא כל, הוא כוח מנגד כל הזמן לעקור את עם ישראל. זה היה קושר משתיים, זה שתי הרישיות, רישויות. ולכל אורך הדרך הוא בא לקעקע את ביצתן של ישראל. בואו נלמד עוד פסוק. ויזכו בני ישראל אל השם, ויקום, ויקם השם הושיע לבני ישראל, ויושיעם את עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו. ויקם. דבר שהוא מאפיין את תקופת הנביאים, את כל הספר, את, סליחה, את שופטים, כל הספר. שמה? שמינוי השופט הוא מקומי, לצורך מסוים, לפתור איזה בעיה. מנהיג מקומי, קומונר באיזה סניף, עשה סדר, ולא סיסטמטי שיטתי. הרי זה הבדל בין שופטים לבין מלכים. מלך שמנהל ממלכה, ויש לו קשרי חוץ וקשרי פנים וכל משרדי הממשלה. לא ויקם. העובדה שגם בשופט הבא אנחנו רואים את זה, ובשלישי לא, אחת, כל הזמן, הכוונה אד הוק, כלומר פר משימה. יש בעיה עם האומה הזאת, זה בא להראות את החוסר הרציפות, את השוני בין תקופת השופטים לתקופת המלכים. ויקם. השם מושיע לבני ישראל ויושיעם, ותותיאל בן קנז אחי הקטון ממנו. טוב, אנחנו נעצור היום פה. בפעם הבאה נראה עוד שני פסוקים, ואז נגמור את עתניאל בן קנז קריאה ראשונה ונלמד אותו עוד פעם. אני רוצה שופט שופט להתבונן שתי התבוננויות, כי אחרת ככה מבט יותר מרוכז. יישר כוחכם. דרך אגב, שכחתי להגיד לכם עוד מקור על הפלישתים. בישעיהו פרק י' פסוק י' כתוב כך, בזמן הגאולה, כן, קוראים פסוק י' ב' ונשא נס לגויים, לאסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כפות הארץ, כלומר קיבוץ גלויות, ושרה קינת אפרים תורה יהודה יקבץ הוא, ואז הפסוק י' כתוב, אין לכם את זה בדף, אין לכם, כתוב בישעיהו י' ועפו בחטף פלישתים, ימה יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב ושלוח אדם ובני עמון משענתם. אומר רש"י, ועפו בכתף פלישתים, יעופו וירוצו ישראל כתף אל כתף עם פלישתים על ארץ ישראל כדי לכבוש את ארצם. כתף אל כתף, תחרות, הוא מתאר תחרות, תחרות ביצה, מי מגיע ראשון לכבוש את ארץ ישראל?